טוב, אנחנו צריכים לסיים את הפסקה הזאת שהתחלנו בה ועוסקת בהופעת המשיח, נשמת המשיח דרך עמון ומואב. כן, להזכיר בקצרה את העניין כולו, כדי שנדע איך להמשיך אותו. המהר"ל הסביר שאנחנו בעמוד קמ"ט בפרק ל"ב בנצח ישראל. המהר"ל הסביר שהופעת המשיח דורשת הופעת נשמה חדשה. זה מה שהוא הסביר. והופעת נשמה חדשה מחייבת הצטרפות של כוחות חדשים. זה חידוש מאוד גדול שכאן המהר"ל מברר. שמלבד התמציתיות של הקדושה שיש בישראל, שזה בוודאי היסוד, המשיח מופיע מתוך הצטרפות כוחות שבאים מבחוץ. וההצטרפות של הכוחות האלה גורמת להופעה של נשמה מסוג חדש. ולכן הגמרא הביראה שבעצם עמון ומואב הם באו וכאן צורפו דרך דוד, רות המואביה, ודרך נעמה העמונית, כדי לתת תוקף יותר גדול לתמצית הזאת שנמצאת בישראל, ועל ידי הצירוף של שני הכוחות האלה מעמון ומואב יש עכשיו אפשרות, הזדמנות להופעה של דבר חדש. כן, כמו הברכה מהגזע. ועכשיו המהר"ל הולך להסביר למה דווקא זה היה עמון ומואב. למה זה דווקא היה? נכון, הגרים מביאים כוחות חדשים לעם ישראל בכלל, זה נכון, אבל לגבי המשיח העניין דווקא בצירופם של עמון ומואב. אז המהר"ל רוצה להסביר למה דווקא הצירוף הזה, למה דווקא התוספת היא צריכה להיות דווקא מעמון ומואב. זה מה שבעצם בנקודה הזאת נמצאים. אנחנו נמצאים עכשיו בסוף העמודה השמאלית בקמ"ט. ואין לך להקשות, שש שורות מן הסוף, ואין לך להקשות, כי למה היה זה בעמון ומואב דווקא? כן, למה העמים שצורפו מבחוץ היו דווקא עמון ומואב? כי יש לך לדעת כי דבר זה מפני קילות שממנו יצא עמון ומואב, היה אצלו טיפה של קדושה שהגיע ללוט, בשביל שהיה לוט בן אחיו של אברהם. יש שייכות ללוט, שייכות גדולה לאברהם, כמו שאנחנו רואים בכל פרשת לך לך, שלוט הוא בעצם מצורף לאברהם כבן אחיו, וגם שאברהם דואג לו, מטפל בו, הציל אותו, כידוע, יצא למלחמה כדי להציל את לוט. זאת אומרת, כן, והוא נהיה עשיר בזכותו של אברהם, ככה חז"ל אומרים, ככה רש"י מביא, שכשהוא דבק באברהם אז הוא התעשר מזה. זאת אומרת שיש שייכות ללוט, שייכות מאברהם. אז הדבר הזה, אם כן, זה לא כוח זר לגמרי שמצטרף אלינו. זה משהו שהוא כבר שייך למשפחה באופן מסוים. זה מה שכאן מסביר המהר"ל. רק, כן.
בעצם בשבוע שהיה הרב מילוטן את אליעזר, שהוא היה המשך של עם ישראל. ויכול גם השבועה הזאת שנוגע המשך כמו של עם ישראל, להתחילה ממקום של גוי. גם פה המשיח יבוא מצד גוי, השורשים שלו הוא גוי.
לא, השורשים הוא לא, השורש הוא לא גוי, השורש הוא ישראל. הצירוף הוא צירוף של גרים, אבל הוא לא, לא, היסוד הוא, היסוד הוא ישראל, היסוד הוא ישראל. זה מה שכאן המסביר המהר"ל. היסוד הוא ישראל, היסוד הוא אברהם אבינו, ומצרפים לזה כוחות. כן, זה אולי גם נותן לנו הבנה יותר עמוקה בכלל על המשמעות של משיחיות. הרי עם ישראל במשיחיות שלו, הוא לא שואף לתיקון פרטי, הוא שואף לתיקון מאוד אוניברסלי, מאוד כללי. הגאולה שצפויה להופיע בשלמותה עם הופעתו של המשיח בישראל, היא לא גאולה פרטית שלנו בלבד, כי ביתי בית תפילה ייקרא לכל העמים. לכן גם הנשמה של המשיח היא צריכה להופיע מתוך הצטרפותם של כוחות מבחוץ. זה רק מבליט את ההרחבה. זה, המהר"ל פה מסביר את זה מצד צירוף כוחות נוספים, חדשים. אז זה מאפשר לנשמה חדשה להופיע. סטנדרט אחר. אבל זה גם מצד התפקיד שהוא הולך למלא. התפקיד הולך, המשיח הולך למלא תפקיד שהוא מאוד כללי, מאוד אוניברסלי. ומכיוון שהתפקיד הזה הוא כללי ואוניברסלי, מטבע הדברים גם כוחות כלליים מאוד שייכים אליו. לכן הצירוף של הכוחות האלה מבחוץ, זה רק מגביר את הכלליות שלו. נשמת המשיח זו לא נשמה פרטית, זה אפילו לא רק נשמה לאומית במובן הצר. לא מדובר בהופעה של לאומיות צרה. לא, הלאומיות הישראלית בשלמותה היא אוניברסלית מאוד. היא דואגת ופועלת לתיקון כל המציאות העולמית. לכן זה לא פלא שהנשמה הזאת מופיעה תוך כדי הצטרפותם של כוחות מבחוץ. זה רק מגביר את האוניברסליות שעליה מדובר בתיקון של אחרית הימים. זה בכלל לא פלא. כן? כן. מי דוד?
דוד
המלך
הוא פחות
ממשיח
בן דוד.
לא, משיח, מה זאת אומרת, זה, למה קוראים לו משיח בן דוד? למה הוא דווקא מכונה בזה? בן במובן שהוא בדיוק משתייך לזה. את היסוד הוא קיבל מדוד המלך. להגיד שהוא מזרו של דוד זה בדיוק להגיד את זה. זה להגיד שתכונות האופי של המשיח הן תכונות שנובעות באופן ישיר מן האישיות של דוד. משיח בן דוד לא במובן רק היחוסי הגזעי, שזה נכון אגב, שהוא גם במובן היחוסי הגזעי, אבל גם במובן היחוסי המוסרי, הרוחני, המנהיגותי. לכן הוא נקרא בן. בן זה גם תלמיד כידוע, ושיננתם לבניך. הוא תלמידו הנאמן של דוד, אבל כמו תלמיד, אז הוא מוציא לפועל דברים שהיו גנוזים גם ברב. זה התפקיד של התלמיד. תלמיד זה לא להיות השכפול של הרב שלו, אלא להוציא לפועל את שיטתו, את חוכמתו, ולהרחיב את זה למציאות הרבה יותר גדולה. אז המשיח בדיוק עושה את זה, מה שדוד עשה, הוא יעשה את זה בצורה מאוד כוללת, אבל זה נובע ישר מהאישיות ודרך החיים ודרך ההנהגה שדוד קבע. לכן הוא יקרא משיח בן דוד. מצד מה? מצד זה. הוא לא רק שיבדקו בגנים שלו וימצאו שהוא יש לו את הגנים של זרע בית דוד, אלא יבדקו שיש לו גם את הגנים המוסריים, הרוחניים, המנהיגותיים של דוד. לכן אנחנו צריכים להעמיק בלימוד האישיות של דוד, אם אנחנו רוצים להבין מהי האישיות של המשיח. בגלל זה התנ"ך גם מתאר לנו איך דוד היה מנהיג, כדי שנלמד מזה על מה שעתיד להיות עם המשיח. אבל המשיח הולך לעשות את זה בצורה מאוד אוניברסלית, כי בזמן דוד המלך העולם עדיין לא היה מוכן לקלוט את ההנהגה הזאת בשלמותה. כידוע, אנחנו רואים שעם שלמה המלך זה לא הצליח עד הסוף, אבל באחרית הימים העולם כבר יוכשר לקבל את ההנהגה הזאת, ולכן הנהגתו של דוד שאז נשארה בחוג מצומצם, מסוים, בימות המשיח, החוג הזה יהיה כבר כלל העולם. הוא לא יהיה רק החוג המקומי כאן, אלא הוא יהיה כלל עולמי. זה התפקיד של המשיח, להוציא לפועל את כל ההנהגה הזאת. כן. כן. תראה, כדי להבין, צריך לזכור קצת איך הדברים מופיעים אצלנו בתורה. כשמגיע השלב שבו יש שם סכסוך בין רועי אברהם לרועי לוט, אז אברהם אומר ללוט, בוא נסדר את העניינים בינינו. מה יש? אם אתה תלך שמאלה, אני אלך ימינה. אם אתה תלך ימינה, אני אלך שמאלה. מה זה אומר? מה, זה הצעת פשרה? הם עשו ביניהם הסכם שלום. מה? זהו. אברהם בא להגיד ללוט, אנחנו מייצגים שתי שיטות שונות. אם אתה בצד הזה, אני אוטומטית בצד השני. זה בא לייצג מציאות שכרגע אצל אברהם ולוט היא נראית מציאות מקומית, אבל בממד נכון אתה יכול כאן לראות את המציאות העולמית. אברהם העברי, אברהם אומר ללוט בצורה ברורה, הצורה שבה אתה מופיע בעולם, זה אומר שאתה ואני בשני צידי המתרס. זה אותו דבר בסופו של דבר יקרה עם זרו של אברהם, ואחר כך כל העולם. מה שלוט בוחר ללכת לסדום, אז זה אומר לנו דבר שאפשר להבין אותו בפרספקטיבה היסטורית. עם ישראל הולך לצד אחד של העולם, ואלה שרוצים לפנות לתרבות שהיא אותה תרבות שבאותו זמן מיוצגת על ידי סדום ועמורה, אז החלק אחר של האנושות הולך לכיוון התרבות האי. זה לא רק פה שני אנשים שמבררים ביניהם איזו סוגיה של סכסוך תחומים במראה של צון. זה לא, זה הרבה יותר רחב מזה. על זה לא כותבים פרשה בתורה, ששני אנשים באים ואומרים, שמע, אנחנו לא מסתדרים כל כך ביחד, כל אחד ילך לדרכו, אתה תלך פה ואני אלך שם, ונגמור את העניינים. זה לא סוגיה בתורה. סוגיה בתורה זה דבר הרבה יותר עקרוני מזה. אז זה מה שאברהם בא ואומר ללוט. יש שתי צורות להיות אדם. יש את הצורה שאני מחנך את בניי, את רואיי, ואת הצורה שבה אתה מחנך את הרואים שלך. ואנחנו צריכים לבדוק בדיוק איפה כל אחד יעמוד. כי אנחנו מייצגים שתי שיטות. השיטה שלך אומרת, תן לבהמות להסתובב איפה שהן רוצות. זה על חשבון של מישהו אחר, אז אני מחשב של מישהו אחר, אז מה קרה? אז מה לעשות? וזה הרבה יותר עוד עמוק מזה. כי הרועים של לוט היו טוענים שבעצם כל העולם כבר שייך להם. עד היום יש ככה עמים שטוענים. כל העולם שייך להם. למה? כי הוא היורש. ימות אברהם, אין לו בנים, אז מי היורש? לוט. כלומר, יש כאן אנשים שכבר עושים את החשבון, הם רוצים ליהנות מן הירושה, כי הם מראש החליטו שהעולם הוא הירושה שלהם. זה לא קשה למחש שיש פה תפיסות עולם. מי שמראש מחליט שכל העולם שייך לו. אם כרגע הוא לא שייך לו, אז מה הם אומרים? הוא יהיה שייך לי. היום הוא לא שייך לי. מחר הוא יהיה שייך לי. מחר אני כבר ארש אותו. אז בעצם אברהם ולוט מייצגים תפיסות עולם. ולכן אברהם אומר בצורה הכי ברורה, אם אתה בצד הזה, אני אוטומטית בצד השני. אז יש גם דבר כזה בממד ההיסטורי הכלל עולמי, שברור שעם ישראל נמצא בצד אחד, וכל העולם נמצא בצד השני. עכשיו כל העולם, זה לא במובן שעכשיו תלך לחפש בדיוק את העמים שיוצאים מלוט, כי היום אנחנו לא יודעים לבחון את זה. אבל יש סוג כזה של גישה. יש את הגישה האברהמית, ויש את הגישה של לוט. יש את הגישה האברהמית שמדקדקת בכל דבר, ובודקת כל עניין, והכל צריך לעמוד על הצדק, ועל היושר, ועל האמת, ועל המוסר, והאם אני באמת, האם באמת יש לי זכויות, או אין לי זכויות, ומדקדק בזכויות של עצמי, ומוכן לעשות הרבה בשביל השני. ולעומת זה יש את הגישה השנייה שאומרת שמראש כל הזכויות הן שלי. צריך להוכיח לי שאין לי זכויות, כי מראש כל הזכויות הן שלי. אתה צריך ההפך, אתה צריך להוכיח לי שבזה אין לי זכות, כי עקרונית הכל הוא שלי. יש גישה כזאת בעולם, הכל הוא שלי, תוכיח לי שזה לא שלי. ויש גישה הפוכה שאומרת, אני צריך להוכיח שזה שלי. אז יש פה גישות, יש פה הבנות. אז לכן באמת אברהם ולוט, הם שני מייצגים תפיסות עולם, גישה לחיים, גישה לבכלל, איך בונים עולם, ממה בונים עולם. האם בונים עולם השיטה של אברהם, או האם בונים עולם עם האוהל של אברהם, האם בונים עולם עם המקום שנקרא סדום. זה נשאר מאוד עקרוני הדבר הזה. מתוך מה אתה בונה העולם? מתוך האוהל של אברהם, או מתוך העיר ששמע לא תחליט לעשות את מקומו ומשכנו? אז בסוף אתה רואה מה נחרב ומה נשאר. אבל משהו היה צריך להציל בלוט. זה כל העניין. כל מה שאומר לנו המהר"ל, עם כל זה, שלוט לכאורה נמצא בצד השני, אבל משהו כן היה בלוט. כי אי אפשר להגיד שלגמרי כל מה שלוט ספג מהיות שייך למשפטו של אברהם, כל זה הלך לאיבוד. אין דבר כזה. גם בעולם, עם כל הקלקולים שלו, גם עכשיו בעולם, עם כל הקלקולים וכל החסרונות, ויש דברים טובים. יש נקודות טובות, יש שיטות שהן נכונות. לא כהנהגת כלל העולם בתיקון עולם מלא שלם, אבל משהו כן יש. אי אפשר להתעלם מזה שיש דברים בעולם שהם טובים. אז את זה צריך לאסוף. אז זה צריך בכל זאת להציל. לא ניתן לדברים הטובים שבעולם לרדת לטמיון. אי אפשר, צריך להציל את זה. צריך להעצים את זה. צריך לתת לטוב הזה שנמצא במציאות העולמית, צריך לתת לו הזדמנות להופיע. אז זה יהיה תפקיד של המשיח. התפקיד של המשיח זה לא להגיד את נפשי הצלתי, שלום עליי נפשי, לא אכפת לי, העיקר עם ישראל, שכל העולם מבחינתי יחרב. זה לא הבנה נכונה. זה הבנה שהיא קטנה מאוד, והיא שייכת למציאות של גלות, לא מציאות של גאולה. במציאות של גאולה, מה פתאום? מציאות של גאולה, כל טוב שבעולם צריך להופיע. ההפך, גאולה זה גאולת הטוב. כל דבר טוב שבעולם צריך להופיע, צריך לצוף. לא צריך להיעלם. לא אכפת לי שיחרב הכל. מה פתאום? זה לא תפיסה נכונה. כן. יש מושג כזה. מה? הוא אמר, האם שזה שייך למושג של ליקוט ניצוצות. עכשיו, הוא ממשיך המהר"ל ואומר, רק שאצל לוט, אותו טוב, אותו ניצוץ, היה הטיפה הזאת של הטוב, מעורבת בזוהמה ובסיג. עד שהייתה הטיפה הקדושה הזאת בטלה. כלומר, לא יכולת להרגיש אצל לוט הטוב הזה. ולכן מה השם שלו? לוט. מה זה לוט? מחוסה. לוט בערפה. זה כשמו, כן הוא. הוא האדם המכסה את הטוב. כלומר, אצל לוט זה לא יכול היה להתגלות. זה קיים אצלו, הניצוץ הזה שייך בו. הוא ינק מהמדרגה של אברהם באופן מסוים. אבל זה שמה עצור, זה שמה סגור. זה עד כדי כך תבוע במציאות לא שלמה, שהיא בטלה, בטלה במובן של לא מורגשת, לא ידוע, כן? אצל אברהם אבינו זה הפוך. אצל אברהם אבינו המציאות החומרית בטלה למציאות הנשמתית שלו. אז זה הפוך. כשאתה פוגש את אברהם, אתה פוגש מלאך. איך רואים את זה שכשאתה פוגש את אברהם אתה רואה מלאך? תבדקו איפה מלאכים מסתובבים. מלאכים מסתובבים איפה שיש מלאך. הם מרגישים באותה חברה. אז באים מלאכים, מבקרים אצל אברהם כאילו שמבקרים בבית. כן? זה דבר ידוע שאומרים על הגר. איך הגר, המלאך מדבר איתה והיא לא נבלת. אז התשובה היא שהגר הייתה כל כך מורגלת למלאכים בבית אברהם, שכשיש לה התגלות של מלאך היא בכלל לא מתפלה, כי היא רגילה לזה. מה החידוש בכלל? אצל אברהם אבינו מלאכים נכנסים, יוצאים חופשי. למה? כי הם מרגישים בבית. כי הוא בכלל אדם שאצלו המדרגה החומרית, הגשמית, היא כמעט לא מורגשת מרוב טוב, מרוב הופעת אור אצל אברהם, אין בכלל כמעט הרגשה של המציאות החומרית. אצל לוט זה הפוך. אצל לוט, הטיפה הקדושה הזאת היא בטלה אצלו, אצל המציאות הגשמית הזאת, שהוא גורר אותה לסדום. עד כדי כך. ולא היה אפשר שיהיה מקבל אברהם הטיפה הזאת. כי היה עם הטיפה הזוהמה והפסולת שהיה מצורף לטיפה זאת. זאת אומרת, אותה נקודת אור היא כל כך עטופה, היא כל כך מעורבת במציאות קלוקלת, שבכלל היא לא יכולה להתחבר לאברהם אבינו כרגע. כי אברהם אבינו כולו טוב. אז לכן אומר אברהם ללוט, אני מצטער, אם אתם כבר הגעתם לגזל כזה, אנחנו חייבים להיפרד, אין לנו ברירה, אתה תלך שמאלה, אני אלך ימינה, אתה תלך ימינה, אני אלך שמאלה. כן, ומה אתה עושה עם הטוב שתמון בלא... אי, אפשר, לא יודע, זה, לא יודע איך להוציא את זה משם. זה. אברהם אבינו כל כך טוב שזה לא שייר, זה כמו אנשים טובים. תתחיל לספר להם מה שאנשים לא טובים עושים, הם פשוט לא מבינים. על מה אתה מדבר בכלל? זה לא שייך לעולם שלהם. זה לא מתחבר לעולם המושגים. הם לא מבינים, לא תופסים. זה לא נכנס אצלם, שבכלל אפשר להיות כזה. אתה מבין, אתם מבינים שכשאברהם שומע שלוט הולך לסדום, הוא לא מבין, איך אדם יכול לבחור ללכת לגור בסדום? איך אתה יכול לעשות את זה? זה לא שייך. אבל איך בכל זאת, אז אבל הטוב הזה שתמון שמה, ששמה נמצא באותו לוט, איך בכל זאת, חייבים לקחת את זה משם. אז זה הדרך האלוקית, זה החוכמה האלוקית להוציא את זה משם, עד אחר כך שנזדקך ונתהר הטיפה הזאת, ועבריך השם יתברך בישראל אחר שנתהרו. זאת אומרת, כדי להחזיר לישראל את אותו ניצות שתמון שמה בלוט, את צריך לעשות דרך מאוד ארוכה עד לתקופתו של בועז. זה לוקח מאות שנים. זה כמו אותו ענף שאתה לוקח מן הגפן, ואתה לוקח אותו מן הגזע העיקרי, ואתה מבריך אותו בתוך האדמה, ובתוך האדמה שם הוא נתהר, והוא צץ אחרי כמה מטרים. פתאום אתה רואה משהו צץ ויוצא, וזה בכלל לא משייך את זה, ואז פתאום לאט לאט אתה מגלה שהגפן הזאת היא בעצם חלק מן הגפן העיקרית. אבל צריך לעבור בשביל זה דרך ארוכה ובכלל מפותלת, ומי היה מאמין שככה זה יהיה, שבשביל זה למלך צריך לצאת לחוץ לארץ. למואב ושני הבנים שלו מחלון וקיליון צריכים למות שם במואב, והם ברחו מהארץ בגלל הרע והלכו למואב, וכולם מתים שם, ושתי הקלות האלה נשארות אלמנות, ונעמי מחליטה לעזור לבית לחם דווקא, ורות רוצה להידבק בה, ואיזה דרך, איזה פיתולים, עד שהקדוש ברוך הוא מוצא את השיטה להחזיר לתוך המשפוחה את אותו ניצוץ שהיה חשוב והיה אסור שיאבד. וזה עבד, כן. מה? ברור. נכון. ונברחו בך כל משפחות האדמה. זה בעצם הגדרה של הגאולה הכללית, העולמית. ונברחו בך כל משפחות האדמה. כל מי שידבק בך, בסופו דבר, כל המשפחות, משפחות האדמה, ידבקו בך ונברחו בך. אתה תהיה הגזע, וממך יהיו כל מיני הסתעפויות שיתחברו אליך, כן? ועל ידי זה ינצלו. איך העולם כולו יצליח את דרכו? הוא ידבק בך, ועל ידי שהוא נדבק בך, אז מה קורה? צריך להבין את המנגנון פה שהמהר"ל מתאר לנו. מה קורה? באותו טוב, אותו ניצוץ, שמופיע בכל משפחות האדמה, ניצוץ כזה במשפחה כזאת, וניצוץ כזה במשפחה אחרת. בסדר? אבל כשהוא שם תמון וגנוז וסגור, הוא לא מורגש. הוא לא ידוע. הוא גם לא פועל את פעולתו הטובה. כי הוא בטל, כמו שאמר המערב. אבל בזה שנדבקים בך ונברחו בך, כלומר ההרכבה צריכה להיות עליך אברהם. מי שבא ונדבק בך, הרכבה עליך, על הגזע שלך, מתוך זה פתאום אותו ניצוץ מקבל מכת חשמל, ואז הוא מתחיל להתלהב, הוא מתחיל להתלהט, כמו שזה קרה, כשרות פוגשת את בועז, פאף, פתאום הכל משתנה. למה? כי אותו ניצוץ שהיה גנוז בלוץ, כשהוא מופיע אצל רות המואביה, הוא מוכן, ובאותו רגע שרות בוחרת להידבק בנעמי, ועל ידי זה גם להידבק בבועז, שהוא היה קרוב משפחה, מבית לחם יהודה, הניצוץ נדלק. ואז פתאום רואים איזו נשמה רות. משהו, מה, איפה היה הטוב הזה עד עכשיו? מאיפה הוא יצא בכלל? איך, איזו אישה צדקת כזאת. אז זה אותו דבר גם בכל משפחות האדמה. זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו. זה, כשהוא אומר לו, ונברכו ברכה כל משפחות אדמה, זה לא רק במובן שאברהם יבוא ויברך, כולם יבואו, ישים את הראש על כל אחד ואחד, ויגיד, מי שברך אבותינו, אברהם יצחק ויעקב, הוא יברך אותך, הלאה, הבא בתור. זה לא זה. זה יכול להיות שהוא יברך את כולם, אבל זה במובן היותר עמוק. ונברכו בך. כשמשפחות האדמה ידבקו בך, יקרה להם מה שקרה, לעמון ומואב, שאותו ניצוץ קדוש וטהור וטוב שתמון במשפחות האדמה, יקבל את חיזוקו, יקבל את עוצמתו, זה יעצים אותו. ואז פתאום כל הטוב שגנוז בכל העולם כולו יופיע, לכן העולם ישתנה. העולם ישתנה לא בגלל שאנחנו ניתן שיעורים רק במוסר לכולם. זה, 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 זה לא רק ככה. נעמוד פה ונתחיל להגיד, אתם לא בסדר, אתם לא מתנהגים בזה. זה לא ככה. הטוב היותר גדול זה אותו טוב שיצמח, שיתגלה בכל משפחות האדמה, ועד עכשיו הוא היה גנוז תחת הרמות של אשפה. ובאותו רגע שנדבקים בישראל, אז הטוב הזה מתלהב, הוא מתלהט, הוא צץ ומופיע, ואז כל העולם משתנה, כי במקום שהנטייה העולמית תהיה נטייה לחומריות וגשמיות והנאות ותאוות וסטיות ושחיתויות, הכל הולך לכיוון שונה עכשיו. אז אתה מקבל את הניצות של רות המוביה, ואתה מתחיל לקבל את זה בכל עם ועם. ואז הכל הולך ונהיה שונה. שלמה המלך בזמנו ניסה לעשות את זה, כשהוא נשא אישה מכל גויי הארץ, זאת הייתה הכוונה שלו. אבל זה נכשל, כי עוד לא הגיע הזמן, כי הוא הקדים את הזמן. כי העולם עדיין לא היה מוכן לדבר הזה, הוא לא היה מספיק בשל לזה. אבל באחרית הימית הוא יבשל לזה. אז על זה אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, ונברכו בך, כלומר על ידי ההתדבקות בך, החיבור אליך, הברכה תופיע בכל משפחות האדמה. כי בכל העולם יש טוב. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בטוב, אז איפה הוא הטוב הזה? איך יכול להיות שבעולם אתה רואה מציאות כזאת ירודה? כי הטוב הזה הוא מסתתר, שפכו עליו טונות של השפעה, אז איך הוא יכול להופיע? כן. לנו יש שיטה הרבה יותר פשוטה, לנו יש תורה. כי נר מצווה ותורה אור, אנחנו, לנו יש את הכוח להדליק את האור הזה בגדול, זה, לעמים אין, אבל לנו יש תורה. אנחנו על ידי התורה יכולים להבליט את הטוב שבנו בקלות, כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו. זאת אומרת, אם אנחנו מצליחים להתחבר לתורה כמו שצריך, עץ חיים מי למחזיקים בה, לנו זה הרבה יותר פשוט. יש לנו גם סגולה של נשמה, זאת אומרת, גם אם ישראל חוטאים, אז עדיין המהר"ל לא מפסיק להגיד שזה מקרי החטא בישראל. זה לא מהותי, החיסרון באומות הוא במהות. במהות מציאותם, אבל החיסרון בישראל הוא לכלוך, שצריך רק לנקות אותו, זה הבדל מאוד גדול, שהדבר הוא חסר במהותו, או שיש איזה בגד מלוכלך, שאתה צריך להוריד את הבגדים הצועים, זה הבנה אחרת לגמרי. אז בישראל, החטא הוא מקרי, והחטא הוא בא ממה? החטא הוא בא מדווקא הקשר שלנו עם אומות העולם, כשאומות העולם הם לא עדיין הופיעו את הטוב. אז המגע שלנו עם אומות העולם הוא בצד החיצוני של אומות העולם. כן, זה מזה אברהם אבינו פחד. אברהם אבינו פחד. זה בדיוק מה שמסביר המהר"ל. אצל אברהם אבינו כרגע זה לא יכול להתחבר, כי הוא רואה את לוט, הוא רואה שהוא בוחר בסדום, אז הוא אומר, אז מה אתה רוצה? אז בוא ניפרד. כי אם נבוא במגע, אז אנחנו ניפגע. זאת אומרת, זה ברור, ניפגע. יאשימו את אברהם אבינו בגזל. אם לוט לא נפרד אם אברהם אבינו לא נפרד מלוט, אז הגזל של רואה לוט נדבק באברהם אבינו. מזה הוא פחד. יאשימו אותו, יגידו לו, נו, זה מה שאתה, תראה מה שקורה. במשפחה שלך גזלנים. אז זה מה שקורה לנו בדיוק עם אומות העולם. כל החטאים וכל הכישלונות, אנחנו נמצאים במבוך. המבוך הוא שמצד אחד, באחרית הימים, האוניברסליות של עם ישראל מאוד מתגלה, ולכן יש לנו מגע עם כל העולם. המרכזיות שלנו בהיסטוריה העולמית, היא עושה שיש לנו מגע עם כל אומות העולם, אבל בשלב ראשון, המגע שלנו עם אומות העולם, הוא מגע עם המציאות החיצונית שלהם. כלומר, המציאות הפגומה, החסרה, ולכן אנחנו מתלכלכים. כל החסרונות, כל החטאים, כל הכישלונות, כל הנפילות שלנו באחרית הימים, זה מתוך המגע שלנו עם העמים. חד וחלק. עד שלאט לאט, מתוך שעם ישראל מעצים את זהותו, חותר למילוי הייעוד שלו, מבין מתוך השלילה למה באמת הוא נועד, אז עם ישראל מבליט את ערכו האבסולוטי, והוא מתנער ממה שדבק בו מן העמים, ואז יש לו את הכוח גם להלעיט, יש לו גם את הכוח להלעיב את הנקודה הטובה שתמונה במשפחות האדמה. זה התהליך. זאת אומרת, בשלב ראשון אנחנו קודם כל מקבלים זבנג. כי בשלב ראשון אנחנו באים במגע עם העמים. אנחנו כבר בטוחים שזהו, אנחנו ממלאים את התפקיד העולמי, בזה שאנחנו עכשיו במגע עם כולם, יש לנו שגרירות וקונסוליה בכל מקום נידח בעולם, אנחנו מסודרים, זהו. סוף סוף חזרנו לתפוס את המקום שלנו בעולם. 2000 שנה היינו, ובאו העובדים בארץ אשור, והנידחים בארץ מצרים. אז לא, עכשיו זהו, יש לנו קשר עם כל העולם. אבל הקשר הזה, הוא לא הקשר, הוא לא קשר עם הצדדים המתוקנים של המציאות. יחד עם זה שאנחנו באים עם כל מיני שיטות ודברים, שאולי היינו צריכים אפילו כדי לבנות את עצמנו, ולשקם את עצמנו בבחינה הכי פשוטה כעם, כן? אז יכול להיות שאתה תלמד מעם כזה, דבר כזה, מעם כזה, דבר כזה. אבל אתה גם בא במגע עם כל הזוהמה העולמית הקיימת בפועל במציאות. והזוהמה הזאת היא נוראה, כי מצטברת זה כבר המון שנים. אז עם ישראל קודם כל בא במגע ומתלכלך. זה כמו הרופא, שבדבר ראשון הוא בא במגע עם המחלות, הוא בא במגע עם כל הזוהמה של הפצע של החולה. הוא צריך לקחת, לנקוט באמצעי זהירות כדי לא להיפגע ולא להידבק בעצמו. אבל בשלב ראשון זה מה שקורה. אבל אחר כך עם ישראל מבין שלהתבטל לעמים זה לא בדיוק מה שיציל את העולם. זה לא מחשבה אגואיסטית, שעכשיו, נו, אנחנו חייבים לחזור להיות עצמנו, כי באמת, לאן נגיע? לאן העולם יגיע? העולם זקוק, צריך, ונברחו בך כל משפחות האדמה. לכן עם ישראל מתאושש, חוזר לעצמו, חוזר לעצמיותו, לטובת העולם כולו, כדי להלהיב את הנקודות הטובות, התמונות והגנוזות בכל משפחות האדמה לטובתן. אם אברהם אבינו לא אברהם עד הסוף, הוא לא יציל את לוט. זה כשאברהם מתגלה בכל שיוך קומתו, שהוא יכול לצאת למלחמה וללכת להציל את לוט, שכבר נלקח שבי. הלכת לסדום, אין בעיה. אם כבר הלכת לסדום, אז בכלל יבואו המלכים הכי גרועים שקיימים בארץ. צריך לעקוב אחרי ההיסטוריה שם של לוט. אחרי שהוא הלך לסדום, אז מה בדיוק קורה לו? באים המלכים, ארבעת המלכים, שהם הטיפוסים הכי גרועים שקיימים בארץ, ולא רק שהוא הלך לסדום, עכשיו בכלל לוקחים אותו שבי. לך תחפש את לוט עכשיו. לך תלך תוציא לפועל את הטוב שתמון וגנוז בו. בכלל נעלם. עד שאברהם יוצא למלחמה, והולך להציל את לוט, ואת הנקודה שתמונה בו. כן.
אבל זה בעצם מה שחזר לבון לנו, שמתי שעם ישראל, לא נכונך ישרה, ומות העולם בעצם זה שהם תוקפים אותנו, בעצם אמרו לנו, עם ישראל צאו מהבואה שלכם, ותארו לנו איזה דרך צריך ללכת, בדרך שאנחנו צריכים ללכת, תארו לעולם, כי אנחנו צריכים לא במכם. אנחנו צריכים להתברך אליכם. זה גם מה שהגמרא אומרת, שבעצם אם עם ישראל הולכו בדרך הטובה, אז הקב"ה שלא הוא ייתן להם מנהיג רשע כמו אדם רשע כמו אמן, שיראה להם שאיפה הם נמצאים, איזה דרך הם צריכים להתעלות,
ההתנגדויות של העמים הם נובעות מכמה סיבות, כן? זה נכון שזה להעמיד אותנו במבחן, אבל זה גם מתוך זה שהרע לא כל כך מוותר בקלות לטוב. פרשת השבוע, ויאבק איש עמו עד עלות השחר. לא, עשיו לא כל כך מוכן לוותר בקלות ליעקב, כן? אנחנו בדיוק מבינים שעל זה יש מלחמה. על זה המאבק הגדול. מי ינהל את העולם, ומה תהיה פה השיטה השולטת בעולם? האם השיטה שיעקב אבינו מייצג, או השיטה שעשיו מייצג? אז יש פה מאבק על החיים ועל המוות. זה לא... זה נכון שזה מעמיד את יעקב במבחן. זאת אומרת, ההתנגדות של העולם למנוע את הטוב, זה מה שמחלץ את הטוב, כולו להופיע דווקא, מתוך שהוא צריך להתגבר על מי שרוצה להתנגד לו, אז הוא מופיע בכל תוקפו. כן.
למה רק לסב? איזה נקודה ניקח משמעלה? מה אומר שניקח את הנקודה הטובה של משמעלה ולא? מהקדושה של התורון לעברה, מה לגבי ישמעאל? מה אם לא תיקח? גם יש איזה נקודה טובה בהמשך?
זה לא, מי אומר שלא? איפה ש... זה לא בטוח שזה לא, שאין, שאנחנו לא, אנחנו באים להציל את אותה נקודה טובה בכל חלק מן הבריאה. גם וזה, אני כתוב שאברהם בסוף חייו חזר לקחת את כתורה, וכתורה אומרים שזה אגב. זה לא... זה לא... באמת, אין לוותר על אף טוב באף צד. זה... המציאות הזאת, יש בישמעאל אמונה מסוימת, האמונה הזאת צריכה להתברר, היא באמת תמונה והיא מבולבלת מאוד והיא מלאת אכזריות, אבל יש בישמעאל אמונה, זה לא, אז זה בטח לא ילך לאיבוד. ישמעאל כתוב שהוא חזר בתשובה, זה לא, זה, אז זה בטח שזה לא, אתה צודק. כן, אז נכון, לגבי הופעת המשיח, זה נכון. עכשיו הסברנו באופן כללי את כל ונברחו בך כל משפחות אדמה. זה באופן כללי הסברנו. נכון, לגבי עמון ומואב, נגיד הכי צמוד, אחר כך, עם גם ישמעאל וגם עשיו, יש עוד חשבון. זה לא, החשבון לא נגמר פה, הוא ממשיך. הוא ממשיך באחר כך, באחרית הימים, המשיח ידע לנהל את הדברים, גם עם ישמעאל וגם עשיו. הנה, אנחנו רואים בסופו של דבר, הפגישה בין יעקב לבין עשיו, הוליד משהו. הנה, בזכות זה, עכשיו יעקב, יקרא ישראל. השנאה תברר את, את הנקודה הטובה. כן, בוודאי, לא נשאר בשנאה. פשיטה שהיא לא נשאר בשנאה. שנאה זה, זה היעדר אהבה. אז ברור שהשנאה היא רק מבררת את, את המהות. כמו שהפגישה בין יעקב לבין שרו של עשיו ביררה את המהות של יעקב, וכשעשיו פוגש את יעקב סוף סוף, הוא לא, הרי לא היו לו בדיוק מחשבות טובות לעשיו, נכון? הוא בא לקראתו עם 400 איש עמו. נו, אז מה קרה? אז אתה רואה שבסופו של דבר עשיו התקפל. הוא התקפל. אם בודקים את העניין עד הסוף, אז הוא התקפל. מה קרה בינתיים? משהו בכל זאת ניצל שם. אנחנו כולם מצפים, דרוכים, התכונן למלחמה, והנה בסוף עשיו פוגש את יעקב, פף מתקפל. נו, זה אומר משהו. כן. נכון. לא, מתנות זה לא אומר לרע. זה יבין שזה באופן כללי דרגות, זה הכוונה דרגות. עם ישראל פועל על פי הנהגה אלוקית מוחלטת. אצל העמים זה לא עובד ככה, הם לא יכולים על פי הנהגה אלוקית מוחלטת, הם צריכים שלבי ביניים. מה שחזל למשל קוראים לזה שיתוף. יש להם דרגות ביניים בהבנת ההנהגה ובקבלת ההנהגה האלוקית. זה לא הנהגה ישירה כמונו. אלה ברכב, אלה בסוסים, ואנחנו בשם השם נזכיר. מה, אנחנו אין לנו רכב וסוסים? אלא הכוונה שאנחנו בהנהגה אלוקית ישירה. הם חייבים רכבים וסוסים להנהגה אלוקית. הם לא יכולים באופן ישיר. זה הכוונה. הכוונה שהעמים האחרים הם צריכים אמצעים להנהגה אלוקית. הם לא יכולים באופן ישיר ללכת ולהגיע ישר לכתובת. זה עם ישראל, הוא מוביל. הם תוך כדי התחברות לעם ישראל, אז הם מתחברים גם להם. טוב, מכל מקום, לסיכום ולסיום, זה הנושא ש... אולי נקרא את המשפטים האחרונים. ומפני כי אברהם היה טהור ונקי, לא היה ראוי לאברהם לקבל אותה טיפה כי אם לא, כי לפי אותו זוהמה שהיה אצל אותה טיפה היה בטלה אותה טיפה, ודומה לזה הכסף שהוא זך ונקי ביותר, אין לו מציאות רק בשיג, וכן לא היה נמצא אותה טיפה רק אצל לוט, ולבסוף נזדקח אותה טיפה ונתחבר אל ישראל על ידי רות ונעמה, רות ונעמי, כן. האמת שהכוונה או רות ונעמי או רות ונעמה האמונית, וזהו הברכה, ולבסוף אותה טיפה מזדקך יותר עד שמזה נולד המשיח, וזהו הברכה, כאשר תבין כי אפשר לכתוב זה בפירוש. טוב, יש פה כמה דברים קצת עמוקים וסודות נסתרים בהנהגה אלוקית, אבל באופן כללי זה צריך להבין איך בסופו של דבר מכל זה יצא טוב גדול. טוב, שבת שלום. שלום.